הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.
שלום לכם וערב טוב, 4 דקות אחרי 8 בערב, כמידי ראשון בערב. אנחנו כאן אחרי יום מאוד חם היום, נתקרר קצת עם הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. אנשי הצוות ברדיו 103 הם המפיקה הדס בערי, אחראי על השידור איתמר גל, עורך אתר האינטרנט שי פרלמוטר. התוכנית הזו משודרת בשידור חי גם בערוץ 66, העורך שלה הוא סמיון וינוקור, על ההפקה שלומי חבני, אלין בליצרקובסקי וסווטה רומנוב, על הצד הטכני שי זמיר ויוני היימן, מנהל השידור הוא איגור דיון, אני ערן קורץ. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ב-1-907-22-103, 1-907-22-103, או בדף האינטרנט של הרב לייטמן, חפשו דף הפייסבוק של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, תוכלו לשאול שם שאלות. ערב טוב אורן לוי.
ערב טוב.
ערב מצוין, שלום, ערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב לכולם.
הרב לייטמן, תראה, בשבוע שעבר אתה נתת כאן תוכנית מאוד מעניינת, שאני חושב שמה שהיה הכי מרתק בזה, שסיפרת לנו המון דברים שאנחנו לא יודעים על מושגים שאנחנו כן מכירים. והייתי מאוד שמח...
לא מכירים, מכירים רק שמות.
כן, מושגים שאנחנו מכירים ואנחנו רגילים לשמוע אותם, אבל אתה שפכת איזשהו אור חדש על כל מיני מושגים, והייתי מאוד מאוד שמח אם היום נוכל להמשיך בזה. יש כל מיני מיתוסים שנקשרו לקבלה בכל השנים, בכל הדורות שהיא הייתה מוסתרת, ונרצה ללמוד קצת על דברים כפי שהם באמת. ואני חושב שמדברים על חוכמת הקבלה, הדבר הראשון שבוער לי לדעת זה מה זה בכלל מקובל. כאילו חכמי הקבלה קוראים להם מקובלים, וכנראה שהם היו בכל הדורות. אבל מה זה מקובל אנחנו לא באמת יודעים. מה הוא רואה שאנחנו לא רואים, מה הוא מרגיש שאנחנו לא מרגישים, איזה כוחות יש לו, אומרים שיש להם כוחות קסם, מה הוא יכול לעשות שאני לא יכול לעשות, איך בן אדם הופך למקובל, מה זה כל ההילת מסתורין הזה סביב דמות המקובל?
בעצם, לא יודע איפה להגיד, מקובל זה מדען, רק מדען מיוחד, שהוא חוקר את המציאות, ורוצה להשיג שורש של כל מה שקורה כאן, למה, איפה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, כל פרטים שקורה. זה אדם שיש לו דחף פנימי לדעת באיזה עולם הוא חי. ומה קורה, מה העולם הזה דורש מאיתנו, מבינו. הוא אדם שנולד ומגלה בתוכו שאלה מאוד... בוערת בו, בשביל מה חיים, למה חיים, מה מהות החיים, בשביל מה נולדתי. בעצם היום אנחנו כבר נמצאים בדור שהרבה אנשים שואלים על זה. אבל אם מדובר על דורות הקדמונים, אז היו שואלים רק אנשים בודדים. האדם הראשון הוא המקובל הראשון.
אדם.
אדם. כן, אדם לפני 5775 שנה שהיה חי, והוא כתב ספר, הוא גילה את העניין הזה, על זה כתוב בהרבה מקומות.
אבל בני אדם חיים המון שנים קודם.
כן, כן, כן. הוא הראשון בכלל שהוא הראשון שגילה את את הטבע, מהות הטבע, העומק שלו. וגם כן אותו כוח שעומד אחרי כל הכוחות הפרטיים שמתגלים כלפינו. אנחנו חיים באיזה מציאות, חלק מהמציאות הזאת היא מגולה וחלק נסתרת. וכל פעם אנחנו מגלים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת מהמציאות, וכך מתקדמים. אבל ישנה מציאות שהיא נסתרת ותמיד תהיה נסתרת מאיתנו, אם אנחנו לא נשנה את עצמנו.
מה זאת אומרת מציאות נסתרת?
נסתרת שהיא נסתרת מהחושים שלנו. אנחנו מוגבלים בעירייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, מחמישה חושים, והמציאות היא הרבה יותר רחבה מחמישה חושים שלנו. אבל מה שלא נכנס לחמישה חושים האלה, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים רק להרחיב את החמישה חושים. נגיד, לראייה, אז יש לנו מיקרוסקופים, טלסקופים, לשמיעה יש לנו רדארים למיניהם, גם כן לטעם, לריח, למישוש, יש לנו כל מיני סנסורים שאנחנו בונים, כל מיני מכשירים, שהם בודקים את הרעידות, שהם... אבל בסך הכל אנחנו מרחיבים כמה שאפשר, כלי קליטה, חמישה כלי קליטה שלנו. שיהיו לנו עיניים גדולות, אוזניים גדולות, כביכול. ולא יותר. אנחנו לא יודעים איזה חושים עוד חסרים לנו.
חסרים לנו חושים?
המציאות הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר רחבה. ואנחנו לא יודעים מה בדיוק. אם אנחנו מדברים על מימדים שונים, עליונים, רחבים, שפתאום מתגלים, פתאום לא מתגלים, כאילו באיזה פנטזיות שלנו. אז אנחנו לא יכולים לגלות אותם. אנחנו לא יכולים. אנחנו לפי המחקרים שלנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שכאן צריך להיות משהו עוד. אבל איפה זה הדלת הזאת? שאני יכול לעבור את הטבע ולהיכנס לאותם האזורים איפה שאני לא מסיק, לא מרגיש. אז איך אני אסיק? איך אני ארגיש? נגיד שהיינו כולנו בלי חוש ראייה.
עיוורים.
כן. אז היינו גם כן מסתדרים בעולם הזה, באיזו צורה. אבל חוש ראייה היה חסר. היינו יודעים שהוא חסר?
אם לכולנו היה חסר, אז לא היינו יודעים.
לא היינו יודעים, זהו. אז גם כן כך. אנחנו חסרים חוש מאוד מיוחד, שזה חוש הרגשת הכוח העליון, הכללי, שמסדר את הכל ומנהיג את הכל, ואין לנו קשר עמו, לא מרגישים אותו, הוא נקרא נעלם, נקרא שמסתתר מאיתנו, אבל לא מסתתר, אלא לנו חסרה התפתחות מיוחדת כדי להכיר אותו, ולכן התגלה כזאת אפשרות לאדם, אחד מבני האדם, לפני 5775 שנה, ולכן הוא נקרא אדם הראשון, כי הוא עשה כל מיני פעולות על עצמו, שהתגלה לו יכולת להרגיש, להבין, להכיר את הכוח העליון הזה, לפרוץ למימד הזה איפה שפועל הכוח הזה העליון.
אז זה נקרא שהוא היה מקובל?
כן. ואז מפני שהוא גילה את החוש החדש הזה, זה נקרא חוש ההשפעה, אז לפי זה הוא נקרא מקובל. גילה את הכוח העליון וכתב את זה ספר, ומאז התחילו, אחריו באו התלמידים שלו, וכולם התחילו לפתח את השיטה. איך אפשר לפתח לכל אדם שרוצה את החוש הכרת הכוח העליון.
רב לייטמן, זה מבלבל קצת, כי אנחנו מכירים אדם הראשון, אתה יודע, מהסיפור, היה אדם, היה חווה, הסתובבו בגן עדן, אכל מהתפוח, היא נתנה לו כל מיני סיפורים כאלה. אתה בכלל אומר משהו אחר לגמרי.
טוב, זה כבר מיתוס הבא. ברור שזה לא תפוח, אלא אומרים תאנה, ואומרים משהו, okay. זה לא חשוב מה. כן, okay. אבל ודאי שזה הכל סיפור. תורה מדברת בלשון בני אדם, היא מספרת לנו על דברים מאוד גבוהים, ולא על איזה אומה ששם נמצאת במדבר, ולא מוצאת איך להגיע אלה באמת יש כאן תהליך מאוד מיוחד, שאם אנחנו יודעים איך לקרוא נכון את התורה, כי בתורה יש פרדס, אין? אז אנחנו כן יודעים לפי התורה להגיע למצב כמו שהגיע אדם הראשון.
פרדס, אתה אומר, זה פשט?
פשט רמז דרושות, שיש שכבות בהבנת התורה, ו... דווקא תורה מתחילה מסוד, כך כותב גם כן הגר"א, הגאון מווילנה, שכל התורה מתחילה מסוד, כי אנחנו לא יודעים בינתיים כלום. לכן כשאתה אומר אדם הראשון, אכל תפוח וכו', אז זה ממש סוד, שאנחנו לא יודעים בדיוק על מה התורה מספרת. אבל כשאנחנו מתחילים לעבוד לפי שיטה, מה שמקובלים אומרים לנו לעבוד, אז אנחנו מתחילים להתקדם לאותו אזור איפה שהטבע נסתר, הכוח העליון נסתר, ומתחילים לגלות את החלק הזה, אז התורה מתחילה כבר לספר לנו בצורה אמיתית מה שהיא מתכוונת, ואז אנחנו מגיעים דרך סוד לפשט. ופשט זה שהוא כבר מופשט, כבר גלוי וברור.
יש לי הרבה שאלות על כל מה שהסברת קודם, והייתי שמח לברר אותם. אז אני מנסה היום להבין בתוכנית מה זה מקובל, מה זה להיות מקובל, מה זה מקובל. אז הבנתי עד כה שקודם כל זה מחקר, מחקר מדעי.
כן.
מחקר מדעי, שבו האדם חוקר את מה?
ממש חוכמה.
את מה האדם חוקר?
אדם חוקר, חוקר החיים, העולם, המציאות שהוא נמצא בה.
באיזה כלים הוא חוקר?
הוא חוקר את זה בכלים שהוא מפתח. אין לנו מלכתחילה כלים שאנחנו נגלה את העולם העליון.
זה החוש הזה הנוסף שדיברת קודם שהוא בונה?
שדיברנו על זה, העולם העליון הנסתר.
כן. אמרת שהחוש הזה זה חוש להרגשת הכוח העליון.
כן.
איזה, אמרת גם שזה חוש של השפעה.
כן.
אז לא הבנתי, איזה מין חוש זה הוא בונה שאין לי היום? לי יש 5 חושים.
מה שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים בתוך האגו שלנו, בתוך 5 חושים שלנו, שרצון שלנו רוצה להכיר ולהבין, להרגיש את המציאות שאנחנו נמצאים כאן. ואז הגישה כזאת היא כאילו סוגרת אותנו באיזה בועה. וחוץ מהבועה הזאת שאנחנו נמצאים בה, זאת כל היקום הזה, זה בעצם בועה אחת גדולה. לא כל כך גדולה דרך אגב, לעומת כל העולם שנמצא מחוץ לזה. אז אנחנו צריכים לכן לצאת מתוך הבועה הזאת, ולהתחיל להרגיש את המציאות שנמצא מחוץ לה. ולזה אנחנו צריכים חוש נוסף.
אז איזה חוש זה? אני שואל.
חוש של השפעה. מה זאת אומרת? כי בחוש הקבלה אנחנו מושכים הכל לעצמנו, ואז אנחנו מוגבלים רק במה שאנחנו רואים בעולם הזה. מה שמתגלה לנו ב5 חושים שלנו, אני קורא העולם הזה, ובו אני חי, ובו אנחנו עכשיו קיימים. וניתן לנו העולם הזה אך ורק כדי שאנחנו, במשך החיים שלנו, נוכל לפרוץ מעבר לגבולות שלו לעולם העליון, עולם יותר רחב, חיצון כלפי העולם שלנו. ואיך אנחנו יכולים לפרוץ החוצה? אם אנחנו מושכים הכל לעצמנו פנימה, אז אנחנו צריכים במקום חוש הקבלה, רצון לקבל שלנו, רצון ליהנות, אנחנו צריכים במקום זה לפתח חוש ההשפעה, חוש הנתינה, שאז על ידו אנחנו יוצאים החוצה. לכן כל השיטה היא באה כדי לפתח באדם רצון לתת, רצון להשפיע, רצון לאהוב, משהו שזה מחוץ לנו. ואז על ידי זה אנחנו מגלים שישנה המציאות שהיא קיימת וקרובה לנו, וכאן היא קיימת, אבל היא מתגלה בגישה שלנו מאיתנו החוצה.
אז הבנתי ככה, מקובל זה אדם שמפתח בקרבו רצון לתת, רצון לאהוב.
לכן, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול לתורה.
הבנתי, זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל שאומר לנו מה אנחנו צריכים לפתח בנו, כדי להתחיל להרגיש
את העולם העליון.
את העולם העליון. עכשיו מפה באה שאלה,
כוח עליון.
שאלה מתבקשת. כל בן אדם שאני מכיר שיש בו נתינה ואהבה הוא מקובל, או שהלק כן והלק לא?
כן, אם הנתינה ואהבת הזולת וגישה הזאת להשפעה היא קיימת באמת בתוך האדם.
מה זה המילה הזאת הקטנה שהכנסת לי באמת?
באמת, כי אנחנו טועים, אנחנו חושבים שאנחנו משפיעים, אנחנו נותנים, אנחנו אוהבים, אז אין דבר כזה.
רוב האנשים שאני מכיר כך אוהבים להתייחס לעצמם.
כן, הם יגידו כך.
הם באמת מכל הלב, הם מרגישים שהם אנשים טובים, משתדלים עד כמה שאפשר.
אז זאת הטעות.
אז הם לא מקובלים?
לא, הם לא
מקובלים. ברור, הם לא מקובלים, זה אני יודע לבד.
כן.
אז מה מבדיל את המקובל מהם?
כי הוא באמת, לפי השיטת הקבלה, פיתח בתוכו חוש השפעה, הנתינה, האהבה, האמיתי, לא כאילו, לא שרוחף על האגו שלנו, שרק מרחיף את האגו שלנו. אלה, אנחנו בונים חוש השפעה ואהבה למעלה מהאגו שלנו, מהטבע שלנו. ואז אנחנו מגיעים למצב שנוכל להרגיש מה שבאמת נמצא מחוץ לי. אני, כך אני מרגיש. ומחוץ לי נמצא רק כוח אחד שנקרא בורא, וההשפעה שלו, אז שאני מגלה, היא נקראת עולם העליון.
אז מקובל זה אדם שבעצם בצורה מדויקת וכנה ואמיתית ותאורה מצליח לממש את הכלל של ואהבת לרעך כמוך?
כן, וזה מקנה לו יכולת להרגיש עולם העליון.
מה זה עולם העליון?
עולם העליון זה אוסף של ההשפעות וכוחות, פעולות של הכוח העליון עלינו.
הוא מתחיל לראות כוחות שאני לא רואה?
בטוח, הוא רואה את זה בצורה כזאת שהוא מרגיש, הוא נכנס באינטראקציה, בהדדיות כזאת, בקשר הדדי עם הכוח עליון, עם כל מיני הכוחות שפועלים עליו מהבורא, מכוח עליון אחד, שיש לו הרבה כוחות שהוא מפעיל, ואז אנחנו מתחילים בחזרה להפעיל את עצמנו אליו, מקובל כך עושה, הוא נעשה כשותף, הוא מתחיל להיות בקשר, קשר עם הכוח עליון, עם הבורא, ואז על ידי זה הוא משנה את המציאות. על ידי זה הוא כל הזמן משנה את עצמו, על ידי זה הוא גם כן יכול להיטיב לעולם, להיטיב לאנשים.
הוא יכול גם לעשות רע?
לא, כי מלכתחילה הוא רוכש כוח השפעה ואהבה.
אחת לחודש בשנה האחרונה מוצאים איזה מקובל שעושה המון רע, לצערנו.
איפה?
בישראל.
בחדשות, בחדשות.
בממוצע, אחת להודש יש את המקובל התורן שעשה רע מסוג כזה, אחר כך רע מסוג אחר.
אני לא שמעתי, אני לא,
אני לצערי שמעתי רבות. הרבה מהרע מתמקד בתחום של כסף וניצול של נשים.
אבל למה אתה חושב שהם מקובלים?
אני לא אמרתי שהם מקובלים, אני מנסה להבין, הכוחות שבן אדם מקבל, אתה אמרת, הוא עושה טוב. אז אני שואל, כשאתה נותן לבן אדם...
מקובל לא מסוגל לעשות רע, כי הוא דווקא כל שיטת הקבלה היא משנה את הטבע של האדם. הוא לא מסוגל לעשות רע.
למה מקובל לא מסוגל לעשות רע?
כי שינה את הטבע שלו. כל השינוי הוא נעשה מזה שהוא עושה על עצמו מה שנקרא חוק הצמצום. זאת אומרת שהוא מקבל מלמעלה מאור המחזיר למוטב, שנקרא תורה, תורה זה מאור המחזיר למוטב, כך כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, מה היא תבלין כלפי יצרה? כי מאור שבא מחזירו למוטב, עושה את היצרה ליצר טוב. אז המקובל משתמש באור העליון, שנקרא תורה, ומשנה את הטבע שלו מרע לטוב, מרע לזולת, לטוב לזולת.
זאת אומרת, זה המפתח, אם הוא רע לזולת הוא לא מקובל.
ודאי.
אוקיי, עכשיו נגיד שמישהו ככה פיתח את עצמו, אם אני מבין, מדובר בפיתוח היחס שלו לזולת, כן? כן. זה כל הוקטור.
זה התרגילים, אבל על ידי זה הוא מגיע לכניסה לעולם העליון.
ששם אמרת שהוא מגלה כוחות שאנחנו לא מרגישים.
נכון.
איך הכוחות האלה החדשים שהוא מגלה משפיעים על חיי היום יום שלו? נגיד שמישהו ככה חקר ובדק ופיתח את עצמו והפך להיות מקובל. הוא מקבל איזה תעודה, אתה מקובל, הוא מקבל כרטיס VIP. איך זה משפיע על היום יום שלו? מה השתנה? מה השתנה?
הוא הולך לעבוד כמו כולם.
אוקיי.
ובעל משפחה ואבא לילדים. זאת אומרת, שום דבר לא משתנה, חוץ מדבר אחד, שהוא בפעולות שלו מרגע זה והלאה, שהוא נעשה מקובל, הוא גורם לעולם שלנו שיהיה יותר טוב. כי הוא מכניס כוח חיובי שבעולם. כנגד כוחות השליליים של כל בני אדם. כי כולנו אגואיסטים. והוא ההפך. ואז הוא מתחיל לעשות שינויים לטובה, עוצר את הדברים הרעים שלא התפתחו, מלחמות, בעיות, כל מיני פיגועים נגיד וכן הלאה.
אמרת שהוא לא, בתוכנית שעברה אמרת שהוא לא כותב כמאות וכל מיני כאלה.
לא, הוא עושה את זה,
כן,
הוא עושה את זה בכוחות שלו, בזה שהוא מפעיל כוחות ההשפעה. ואז האיזון בין כוחות הקבלה וכוחות ההשפעה, הוא מתחיל להיות כבר יותר לטובת הכוח הטוב.
איך הוא נגיד עוצר מלחמה?
כל מה שקורה בעולם שלנו זה כתוצאה מחוסר איזון בין כוח טוב וכוח רע. ויש כשני כוחות פועלים בעולם, בסך הכל. הם מתפרצים להרבה מאוד כוחות, גם טוב וגם רע, להרבה מאוד כוחות. יש לנו שם תרייג רצונות, תרייג כוחות, תרייג אורות. אז מה שקורה שבסך הכל מה שבא לנו מלמעלה בא בצורה כזאת שאנחנו יכולים לאזן את הכל העולם בצורה טובה. שנו, זה כמו נגיד מוזניים, כן? ובלשון המוזניים יש לך נקודה שבאמצע שאתה נמצא.
כן.
אז אתה יכול לקבוע, לשים איזשהו משקל לצד הטוב.
זה מה שהוא עושה.
זה מה שהוא עושה, וזה נקרא מכריע את עצמו וכל העולם כולו לקו זכות.
אז כאילו, למה לא לפתוח איזה פונקציה, איזה צוות, נגיד, סיירת מקובלים בצבא, אם זה יכול לעצור מלחמות?
נכון, רק בשביל זה צריכים לגדל את המקובלים.
אין מקובלים?
לצערי לא. לצערי לא. אנחנו מאוד מקווים שאנחנו מגדלים אותם, ויהיו עוד מעט באמת הרבה מקובלים, ושיוכלו גם כן ללמד מי שרוצה יותר ויותר, אבל בינתיים אנחנו כן נמצאים בחוסר. ודאי, אנחנו רואים את זה לפי מה שמתרחש בעם ישראל, בגבולות ישראל ומחוץ לזה, ובכל העולם כלפי ישראל. זה הכל תוצאה מזה שלא יכולים להכריע את העולם לקו זכות. גם את עצמנו, גם את ארץ ישראל, העם ישראל כאן, ומכל שכן כל העולם. וזה הכל מוטל רק עלינו. רק אנחנו בעלי הבחירה, עם ישראל. ואם אנחנו לא מסוגלים להכריע את עצמנו וכל העולם לקו זכות, אז זה מה שאנחנו רואים ומקבלים. איזה פידבק אנחנו מקבלים בחזרה.
טוב, יש לנו הרבה מאוד שאלות, אבל אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ולשאול עוד שאלות. 1-907-22-103, וגם דף הפייסבוק של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, השאלות הטובות והקשורות ככה לנושא, אנחנו נשאל כאן. אנחנו רוצים קודם כל לעבור למאזינים שלנו, ולהגיד שלום וערב טוב לרותי. שלום.
שלום הרב לייטמן.
שלום.
אני מבקשת הבהרה בעניין הנשמה. אם הבנתי נכון, אז גם על פי הקבלה נשמת האדם מתגלגלת ורק מחליפה גופים עד שהיא מגיעה לתיקון. יחד עם זאת, נדמה לי שפעם שמעתי אותך אומר שלאדם אין נשמה, אלא שזה משהו שהוא עצמו צריך לבנות בתוכו באמצעות החיבור לאחרים. אז לי זה נשמע כסתירה, אז כנראה לא הבנתי אותך נכון. אם אתה יכול להבהיר את הנושא, בבקשה.
כן. אף אחד לא נולד עם הנשמה. נשמה זה אותו כוח שאנחנו רוכשים על ידי חוכמת הקבלה, אם אנחנו מבצעים את כל השיטה הזאת על עצמנו, אז אנחנו מגדילים, אז אנחנו בונים בתוכנו חוש ההשפעה, אהבת הזולת, ובתוכו אנחנו מתחילים לקבל אז האור העליון, או הנכחות הרגשת הבורא, כוח עליון. ואז החוש השישי הזה, הנוסף, חוש ההשפעה ואהבת הזולת שאנחנו רוכשים, הוא נקרא נשמה. יש כאן, יש לנו איזה הגדרות גם כן מחומת הקבלה. כתוב כך, כלי שבו יכול להיות לשכון אור העליון, הוא נקרא נשמה. כל אדם חייב להשיג שורש נשמתו, שאין לו, אלא חייב להשיג. כל אדם לא נברא, אלא להשגת הנשמה. וכל, זאת אומרת, זה ממש חלק אלוקה ממעל. משהו בנו שמתחיל להרגיש את הכוח העליון. החלק הזה שבנו הוא נקרא נשמה.
אוקיי, רותי, תודה. נגיד תודה לרותי ששאלה אותה, את הרב לייטמן על נשמה. בוא נגיד שלום ליניב שנמצא איתנו על הקו. שלום יניב.
שלום, ערב טוב. ערב טוב, רב לייטמן.
ערב טוב.
האמת היא מצא חן בעיניי הרעיון של להיות מדען, אבל אני הגעתי לאיזשהו פרדוקס, איזשהו משהו שאו שזה סתירה בדברים, או שאני פשוט לא מבין את זה נכון. אתה אמרת שבשביל להגיע ולפתח את החוש הנוסף הזה, אני בעצם צריך לוותר על הרצון שלי. עכשיו, הרצון שלי הוא בעצם לגלות את החוש הנוסף. אז אני לא מבין, כאילו, אז אם אני מוותר על הרצון, אז אין לי מה לרצות יותר.
לא, אתה לא צריך לוותר על שום דבר. חוכמת הקבלה לא דורשת מאדם לוותר על כלום. אלה שלומדים וממשים את חוכמת הקבלה, אז אנחנו עושים את זה על ידי מאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, הלימוד הוא בצורה כזאת בנוי, שבזמן הלימוד, בזמן שאנחנו מתחברים בינינו, בזמן הלימוד, שאנחנו בונים קבוצה, אז דרך החיבור שלנו בינינו מגיע כוח עליון ומשפיע על כולנו, ואז אנחנו בונים בזה כוח חדש בנו, כוח השפעה, ובכוח השפעה הזה אנחנו מתחילים להרגיש את העולם העליון. ואתה לא צריך בעצם לוותר על שום דבר, לא על הרצון לקבל שלך, לא על משפחה, על החיים שלך, על כלום. אלה האור העליון, כשמגיע אליך, הוא ישנה אותך כך שאתה פתאום זה תרצה וזה לא תרצה. זאת אומרת, הוא עושה ממך משהו המתאים לו, מחדש אותך, מתקן אותך, עושה ממך משהו ככלי שיכול להרגיש לגלות את העולם העליון. אבל לא שאתה צריך מעכשיו והלאה להיכנס לאיזושהי דיאטה רוחנית. זה אסור וזה שום דבר. רק ללמוד ולממש את השיטה.
תודה, יניב. תודה.
תודה.
אני רוצה רגע, דיברת על לימוד וכולי, תכף נמשיך עם המאזינים, דיברת על לימוד וכולי, יש לך המון תלמידים, יש לך עשרות אלפים פה בארץ, יש מיליונים שלומדים ממך בעולם.
כן, נוטודוטוף, לא רק אצלי, לכל הארגון שלנו.
אז יש באמת מכללה שנקראת מכללת קבלה לעם, כן. שדרך המכללה יש קורסים, לומדים קורסים, אורן, אתה מלמד שם, נכון?
נכון.
בין השאר. כן, כל אחד יכול להיכנס.
כל אחד יכול להיכנס וכל אחד יכול ללמוד, ויש לנו שאלות שקיבלנו מהתלמידים. אנחנו נמליץ אגב למי שמעוניין להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, קבלה לעם, ולמצוא שם את כל הפרטים, או להתקשר, 1-700-509-209 זה הטלפון, פסו קבלה לעם ותוכלו ללמוד. הנה, חברים מנתניה, שלומדים שם במכללה, שואלים אותך, איך להתייחס נכון לדברים רעים שקורים איתנו בעולם הזה?
להתייחס כמו לדברים רעים. שאנחנו לא הצלחנו לנטרל אותם ולהפוך אותם לטוב. זה הכל מתגלגל אלינו ומופיע בעולם שלנו, זאת אומרת, בכלי קליטה שלנו סך הכל, מפני שאנחנו כאלו. אנחנו עדיין לא מסוגלים לשנות את העולם שלנו לטובה. חסרים לנו כאן אנשים שהם יוכלו על ידי חיבור ביניהם למשוך המאור מעביר למוטב, עושה את הכל הרע לטוב, ואז אנחנו נמצאים בינתיים בטבע שלנו, בחושים שלנו. כמו שכתוב, בראתי יצרה. מלכתחילה, אנחנו, העולם שלנו רע, אנחנו רעים, כולנו אגואיסטים, כל אחד חושב על עצמו, וזה הפוך ממה שצריך להיות. כדי להרגיש טוב, אנחנו צריכים להתעלות מעל האגו שלנו, ולהתחיל להתחבר. וזה בעצם מה שעושה חוכמת הקבלה עם כולנו. מי שלומד אותה, הוא מתחיל לקבל השפעת המאור, כוח עליון, שהופך את האדם להיות יותר טוב. ידידותי, מחובר עם אחרים, אדם מתחיל להבין ולהרגיש מי הוא, מה הוא, איך הוא צריך לשנות את עצמו כדי להרגיש את הכוח העליון, עולם העליון. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. ולפתח את הנשמה, ואז הוא הופך להיות גם כן חי בעולם הזה, וגם כן חי בעולם העליון, בשני עולמות. ואז הוא כבר יודע מה לעשות כדי שיהיה טוב. טוב לו וטוב לכולם. והיכולת הזאת היא ניתנה רק ליהודים, רק לעם ישראל בעולם שלנו. כי אנחנו אותה קבוצה שאברהם ייסד אותה, ואנחנו כבר במשך כל ההיסטוריה התעסקנו בזה, עוד לפני חורבן בית המקדש. ולכן גם היום אנחנו צריכים את זה לעשות, וזה שאנחנו ממתינים ועדיין לא עושים, ולא יודעים, לא רוצים להכיר כל כך בתפקיד שלנו בעולם, זה מביא אלינו שנאה מכל אומות העולם.
כן, אתה דיברת על כך גם בדברים שדיברת וגם כתבת בטור שלך בוויינט על ענייני האנטישמיות.
כן, כן.
דיברת גם על העניינים האלה. אני רוצה להמשיך עם המאזינים שלנו, בוא נמשיך עם שילה, שלום שילה.
שלום, שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
אני רציתי לשאול בנושא של חמשת החושים.
כן.
זהו, חמשת החושים זה משהו שאנחנו מכירים, חיים אותם, יודעים מה הם עושים, ומה, איך מרגישים, איך שומעים. ומסקרן אותי לדעת, כאילו, לגבי החוש הזה שדיברת אליו, מה, איך זה, מה זה יעשה לי בחיים, ביום יום, איך זה, איך אני ארגיש, איך אני אחשוב, איך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלי, כבן אדם, נגיד.
כן, אני מבין. החוש הזה שאנחנו קוראים לו חוש השישי, או חוש ההשפעה, הוא בעצם גם כן מתחלק לחמישה חושים. כמו שאנחנו מרגישים את המציאות דרך ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, גם כן אנחנו מפתחים עוד חוש נוסף, שהוא גם כן מתחלק לראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, רוחניים. והחוש הזה הוא בעצם נותן לי אפשרות להרגיש מציאות עליונה, על מה שקיים סביב העולם הזה. על ידי הרגשת העולם העליון, מה אני יכול להבין ולהרגיש, אני נמצא עם כוח עליון באיזה אינטראקציה הדדית כזאת, שאני יודע למה קורה כל דבר שבעולם הזה, למה הוא בא אליי או לאחרים, ואיך אני יכול להגיב עליו בצורה הנכונה, ואיך אני יכול למנוע התפתחות ההשפעות הרעות, ואף אפילו לשנות אותם שיהיו השפעות טובות, לתקן. וכל זה הוא מפני שבחוש השישי הזה, בחוש ההשפעה, אני מתחיל לגלות את התופעות, לפני שהם באים ומתלבשים בחומר בעולם שלנו.
אפשר להוסיף עוד שאלה?
כן.
להמשיך את השאלה? כן. אני אימא ויש לי ילדים, ואני עובדת, חיה בסביבה, ואני, איך זה ישפיע עליי, כאילו זה ישנה אותי, מה, איך אני אהיה כאדם, איך אני אחשוב, זה מסקרן אותי כזה.
תראי, אני לא יכול לתת לך דוגמה, מהרגשת העולם העליון, אלה במשהו שזה דומה. נגיד יש לך שכינה שהיא פסיכולוגית, וגם כן יש לה משפחה ויש לה ילדים והכל, והיא מבינה התנהגות בני אדם ואיך הכל מתרחש, למה כאלה צורת היחסים יש ביניהם וכו' וכו'. היא חיה בצורה קצת אחרת ממך, היא יכולה להצדיק או להבין מה קורה, להיות יותר לעומק מרגישה את החיים. כן? אז בוא נגיד, מקובל מרגיש את הדברים האלה רק בצורה הרבה יותר עמוקה, וגם כן יכול לשנות. בניגוד לפסיכולוגית, הוא יכול גם כן לשנות את הדברים, לשנות את החיים. רואה את החיים שלנו בעומק, וגם כן, וגם כן, רואה אותם למעלה מזמן, תנועה, מקום, דברים שהם כבר פורצים, יוצאים מהגבולות שלנו.
נשמע כדאי. שילה, תודה. בואו נמשיך עם המאזינים שלנו. שלום לשמעון. שלום שמעון.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב שמעון.
ערב טוב הרב לייטמן.
שלום שלום, כן.
בהתחלת השידור אני שמעתי אותך עושה הקבלה כאילו שמקובל למעשה זה מדען. מדען אני יודע שיש לו כל מיני כלים למדוד את החומר שהוא רוצה לחקור או לפתח או לשפר. איך מקובל מודד או משנה את המציאות שאני נמצא בה? איך זה משפיע עליי או עלינו? איך הוא יכול למדוד את זה בכלל? זה נשמע כזה ארטילאי, הפרקטי כזה.
לא, דווקא לא. אז אנחנו רואים שאנחנו מתחילים להשיג את העולם העליון, אנחנו דווקא מגלים עד כמה שבעולם שלנו, אנחנו לא מסוגלים בדיוק למדוד את הדברים. מה שהמקובל משיג, הוא משיג מידה כמו מטר בעולם שלנו, שנקרא 10 ספירות, מידה שלמה. ועל ידם הוא מודד את הכל. אם אתה תפתח נגיד ספר תלמוד הספירות, אתה תראה מה שכתוב שם, עד כמה שיש שם, בקיצור, זה פיזיקה של עולם העליון, כמה משפיעים אורות, כמה מגיבים כלים, כמה כלים בעצמם בחזרה משפיעים על אורות עליונים, ומסכים ביניהם, וצמצומים והכל, נותנים לך כל המפה של הכוחות עליונים, שהם סביב העולם שלנו פועלים, עלינו, ואיך אנחנו יכולים על הכוחות האלה להשפיע ממטה למעלה כלפיהם, ולסדר הכל כך שהם הגיעו אלינו בצורה, בהשפעה טובה. וזה מדובר על הפעולות מדויקות מצדנו כלפי אותם הכוחות שבאים. והמדידות הן מאוד מאוד מדויקות של האורות ושל הרצונות ושל הכלים. זאת אומרת, זה פסיכולוגיה עליונה של האדם, שהשיטה הזאת נותנת לך אפשרות לגלות את התכונות הפנימיות שלך ולהיכנס בקשר עם הכוחות עליונים ולעבוד איתנו בצורה הדדית. מאוד מדויק.
תודה לשמעון, נגיד תודה. אני חייב להכניס עוד שאלה מהפייסבוק שקשורה לעניין הזה. מה ההבדל בין, שואל מאיר, מה ההבדל בין חושים שמקובלים רוכשים לאורי גלר למשל, שגם הוא טוען שיש לו חוש שישי וכו'?
לא, ישנם אנשים בעולם שלנו שהם קצת יותר רגישים, כן. ואז הם באמת יכולים לגלות לנו כל מיני דברים שבעולם שלנו מתרחשים. המקובלים לא מתעסקים בזה. אין מקובל שמתעסק בגילוי עתידות, או בקמאות, או באיזה ברכות. אין דבר כזה. אלא מקובל זה רק מתעסק בזה שהוא מתקן את הבריאה הכללית, כדי שהכוחות שיבואו לעולם שלנו, הם יופיעו בצורה הטובה יותר ועל כולם. אחרת זה לא יהיה השפעה. זה לא יהיה אהבת הזולת. אם הוא יעשה את זה בצורה סלקטיבית, זה לזה כן ולזה לא. הוא דואג לכללות העולם, לכולם שבעולם יהיה טוב. אם מקובל לא יכול, הוא לא ירשה לעצמו לעשות משהו שיהיה טוב לקרובים שלו ולא, ולאחרים לא, ולא כן.
לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה.
משהו אחר, כן, זה סיסטם אחר כנראה. בוא נגיד שלום לרחלי, מאזינה נראה לי אחרונה להיום. רחלי, שלום.
שלום, שלום כבוד הרב.
שלום.
אני ממש מתרגשת. אני רציתי לשאול על סיפורי התנך. אני שומעת שאתה מדבר הרבה על אברהם, ואני הבנתי שזה באמת סיפורים שהם קרו, שזה מציאות. ועכשיו בתוכנית דיברת ואמרת שזה משהו פרדס, שזה סוד, אז אני רציתי לדעת, אני אוהבת מאוד לקרוא את פרשות השבוע, ורציתי לדעת אם זה סיפורים, זה קרה באמת במציאות, איך להתייחס לזה, אם זה משהו שקשור למשהו רוחני, ואיך זה, אם אני קוראת בסיפורים האלה, אם זה יעזור לי לגלות את המציאות הנסתרת הזאת שאתה מדבר עליה.
אם את רוצה להבין את סיפורי התנ"ך, או כל התהליך שתורה מדברת עליו, את צריכה להיכנס לקמפוס שלנו, זה אי אפשר אחרת. יש כאן שיטה שאת צריכה ללמוד לקרוא את הספרים הקדושים, כי קדושה זה נקרא ספרים הקדושים, זה שהם כתובים בגובה של עולם העליון, עולם הרוחני, ולכן צריכים להצטייד בלקסיקון נכון, במילון נכון, לדעת מה זה אדם נקרא, מה זה נשמה, כל מילה בתורה אז ייראה בצורה אחרת לגמרי, כל מילה, כל משפט. כי כתוב, דיברה תורה בלשון בני אדם, זה מה שאנחנו לומדים כשפת הענפים, שאנחנו בעולם מדברים כאילו שמה שמתרחש בעולם שלנו, אבל מתכוונים על הכוחות שפועלים בעולם העליון. על זה כל התורה. לכן היא נקראת קדושה. על העולם שלנו אין לנו כאן כל כך מה לספר שיהיה קדוש. קדוש זה נקרא נבדל. קדוש זה נקרא מנותק מהעולם שלנו. כמו שאנחנו אומרים בקידושין, את מקודשת לי. זאת אומרת שאת נבדלת מכל העולם ושייכת רק לי. אז גם כן כך אנחנו מדברים על תורה הקדושה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד שפה שבה התורה כתובה. ואז תביני כל הסיפורים ותראי עד כמה שהם לא סיפורים, אלה ממש מה שמכוון אותך לראות נכון את המציאות ולא היסטוריה, מה שהיה, אלה מה שעכשיו פועל עלינו.
כן, רחלי, ואני רוצה להזכיר, הרב לייטמן אמר, את יכולה לעשות את זה דרך המכללה שלנו, מכללת קבלה לעם, שנמצאת למעשה פרוסה בכל רחבי הארץ, יש עשרות סניפים בכל רחבי הארץ, פשוט כנסי לאתר קבלה לעם, או 1-700-509-209, תמצאי שם באמת את כל מה שאת מחפשת, בוודאי קרוב לביתך, בצורה נוחה, עם מורים נהדרים, מבטיח לך.
בואו נרוץ מהר על כמה שאלות שהצטברו בפייסבוק, כי תכף התוכנית ייגמר, אז נעשה את זה ככה זריז. אפרת שואלת, בשביל מה אני צריכה חושים נוספים? בשביל מה?
כדי לנהל את החיים שלי טוב. קודם כל זה.
איילה שואלת, האם מקובל רואה את העתיד? אם כן, למה הם לא מזהירים אותנו ממה שעומד להתרחש?
כי מקובל לא רואה את העתיד. הוא יודע איך לעשות את העתיד יותר טוב, אבל זה תלוי לא רק בו, אלא בכולם. ולכן הוא לא יכול להגיד עתיד. עד כמה שאנחנו נשנה את העתיד לטוב או לרע, הוא לא יודע, כי זה תלוי בבחירה החופשית של כולם. לכן פונים לעם ישראל ואומרים שאנחנו יכולים לשנות, הכל מה שיש בעולם אנחנו יכולים לשנות. דווקא כאן, העם ישראל שנמצא בארץ ישראל, יכול לשנות את החיים שלו כאן, לטובה ממש מקצה לקצה. וגם לשנות את כל התנאים שבעולם שלנו. אפילו עם חום, מה שקורה עכשיו, נגיד, קור, כל הדברים.
אקלים, ממש להשפיע על האקלים.
אקלים זה דווקא דבר הכי פשוט, כי זה דומם. יש דומם צומח, חי מדבר, זה דרגת הדומם. אנחנו יכולים לשנות הכל אם אנחנו נרצה, ובוא נעשה את זה. אנחנו מתקרבים למצבים שלא נוכל לסבול אותם.
קיצוני מאוד.
כן.
נרוץ על עוד שאלה?
כן.
אם מסתכלים על מקובלים מוכרים, אז הם לא נראים יותר נותנים ואוהבים, הם נראים אנשים רציניים, דתיים, שלומדים בספרים.
טוב, אני לא יודע לפי מה מי שם שואל, הוא קובע איזה מקובל או לא מקובל.
זאת השאלה עוד נוספת, איך יודעים אם מישהו מקובל?
לא יודעים, לא יודעים, אף אחד לא יכול מבחוץ לדעת מי מקובל ומי לא.
עוד שאלה, האם מקובלים הם גם צדיקים? כמו שאומרים למדבב צדיקים, מקובלים הם צדיקים?
מקובלים, חלק מהמקובלים יכול להגיע למצב שהם יהיו צדיקים.
אז מה זה צדיק?
צדיק זה דרגה מיוחדת.
מקובל על, זה צדיק?
כן.
שאלה אחרונה, גד, איך אנחנו מוסיפים חושים נוספים על החושים שלנו? האם אפשר לפתח מכשירים?
כן.
האם לא, דרך מכשיר. המדע אפשר לפתח איזה שהם מכשירים כמו החושים שאתה מדבר עליהם?
לא, מכשירים זה בלתי אפשרי לפתח, אבל אנחנו יכולים לרכוש חושים, לפתח בנו חושים שלנו, של השפעה, של אהבה, יציאה מחוץ לעולם הזה, להרגיש את העולם העליון, אם אנחנו נשתמש נכון במאור המזיר למוטף. זאת אומרת, אם אנחנו נתקרב בקשר בינינו, קשר יפה וטוב, נפתח בינינו חוש של השפעה הדדית, ואז מה אור המחזיר למוטף, הוא השפיע עלינו, ואז נקבל החוש הזה, ובו אנחנו נראה את המציאות עליונה, כוחות עליונים, נוכל להשתמש בהם, וממש לנהל את החיים שלנו, בכל הפרטים. וזה לפנינו, דווקא לנו, לעם ישראל, ניתנה אפשרות כזאת.
נשמע, כן, נשמע מבטיח.
כולנו מוזמנים.
נגיד תודה לכל אנשי הצוות ברדיו 103, נגיד תודה גם לכל אנשי הצוות כאן בערוץ 66. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה, רב לייטמן.
תודה לכולם ושיהיה כל טוב לכולם.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.